טוב, בואו נתחיל. אז כמו שכתבתי לכם אתמול, התחושה שלי הייתה שזה זמן טוב במקום לחפור בעוד ניואנסים של הסוגיה, לקחת את מה שעשינו עד עכשיו ולנסות להשתמש בו כדי לעשות איזשהו תרגיל, סדנה, לא יודע איך לקרוא לזה, בקריאת אחרונים. כשיש פה את הקהילות יעקב ואת רב חיים, שהם בסך הכל מצד אחד שניהם כותבים בהירים, ביחס לאחרונים אחרים בטח, הקהילות יעקב ממש כותב בהיר, באופן כללי. ורב חיים בדרך כלל כותב בהיר, אבל זה מסובך יותר, התוכן מסובך, לא, לא שמאוד מאוד קשה להבין את מה שהוא כותב, אבל לעקוב אחרי המהלך, לראות את הסוגיות שלהן הוא מתייחס וכו', זה תרגיל לא קל, ואני מניח שלפחות חלקכן התקשיתם בעניין הזה, וזה בסדר. זאת אומרת, אני בכוונה עושה את זה, כי זה חלק מההתמודדות עם הדברים האלה. צריך קצת להתמודד עם הקריאה של הדברים, ולא רק לשמוע ממני איזשהם דיבורים על, או לראות את המבנה, אלא באמת להתרגל קצת לקרוא לעצמכם, כשהרקע שעשינו בשני השיעורים האחרונים פה, כמובן עוזר. לכן זה בסיס שיכול להקל עליכם את ההתמודדות, אז חשבתי שבאמת נקדיש את היום לתרגיל הזה. ביום שלישי הקרוב, אני רק מזכיר לכם, זה אמור להיות עוד פעם, אמור להיות הפגישה שלנו בקמפוס, עם הרב של הלל יפה אמור להיות שם, לדבר עם שתי הקבוצות בעצם, אנחנו נעשה איזשהו לימוד סביב העניין הזה, אני עוד אעדכן אתכם, זה כנראה יהיה משהו שקשור, זה רב של בית חולים, אז זה כנראה הוא ידבר על הבעיות ועל הפתרונות שהוא פוגש בעבודה המעשית שלו בבית חולים, שזה ביחס להלכות שבת, הוא יודע שאנחנו לומדים שבת, ואנחנו נלמד קצת עניינים את הרקע שנוגע לפיקוח נפש בשבת ולהלכות שבת ומה הן, מה עושים איתן בהקשרים האלה של פיקוח נפש. אז ננצל את הפגישה הזאת גם למפגש עם הקבוצות, אבל גם ללמידה של הנושאים האלה, שהם נושאים קצת אחרים ממה שאנחנו עושים כאן, אבל עדיין קשורים ללכות שבת. אז זאת התוכנית ליום שלישי, אלא אם כן לא יהיה איזשהו שינוי, אז אני אעדכן אתכן, אבל כרגע מדובר בזה, שהתוכנית, לפחות ככל שאני יודע, אלא אם כן זה השתנה, זה שאנחנו מתחילים בשיעור שלו, או בפגישה איתו. זאת אומרת, זה בתחילת הבוקר. ואחרי זה אנחנו נעשה איזשהו לימוד על הנושא של פיקוח נפש, אני לא אעשה שיעור שלם, אבל נראה עוד איך אני אעשה את זה, לימוד שלכם עם קצת גם ליבון בינינו, אבל זה יהיה אחרי השיעור שלו, לכן זה לא יהיה הכנה לקראת, אבל זה יהיה יום שיוקדש קצת לדברים האלה. טוב, לגבי היום, אז אני באמת רוצה להיכנס לקהילות יעקב ולרב חיים, ובדיוק עכשיו כשהסתכלתי ברמב״ם בפרק י' אז חשבתי שאחרי שאנחנו נעשה עוד את החצי השני של הסוגיה ביום חמישי, אני מקווה שיספיק לנו פעם אחת, על כפה על פיה והחלק השני של הסוגיה, ואז אני פשוט אגיד לכם, תקראו את הרמב״ם בפרק י' כי זה סיכום מאוד יפה, ואתם פתאום רואים שבסך הכל מכל הדברים שנגענו וראינו וכולי, יכולה להתקבל איזושהי תמונה כללית על הגדרת הרשויות, משמעות הדפנות, וכל הדברים האלה, ובשביל זה יש רמב״ם. זאת אחד הדברים שהתועלת הכי גדולה שהרמב״ם הביא ללימוד, זה באמת לקחת את כל הסוגיות המפוזרות שכל פעם אנחנו עוסקים בכל אחת מהן לחוד, ולנסות להראות מה התמונה הכללית שיוצאת מהן. זה, אני חושב שזה די יפה, אחרי שכבר נגענו בדברים מכל מיני כיוונים, חלק כמובן זה סוגיות אחרות, אבל הם הוזכרו בתוספותים, הוזכרו בראשונים, ופגשתן אותם לא בהכרח בפנים, אבל שמעתם את המושגים, זאת אומרת, אתם כבר מבינים את הסביבה שבתוכה הסוגיה הזאת פועלת. ולכן אני חושב שהקריאה הזאת של הרמב״ם תהיה קריאה נחמדה לסיכום הקטע הזה. אוקיי, אבל זה להמשך. בואו נתחיל בענייננו. אני רוצה, כמו שכתבתי לכן, אני רוצה קצת לשמוע אתכן היום, או קצת לקרוא, שאתם תקראו קצת, נדבר, תסבירו, לא להיבהל, כי ברור לי שחלק מכן ודאי יכולות להתקשות בחלק מהדברים, כן הבינו, לא הבינו, לא נורא, זה לא בחינה ולא שום דבר, אבל רק כדי, כדי קצת גם להפעיל אתכן ולראות שגם אתן מתמודדות עם הטקסט ולא רק מחשיבות לי ושומעות את ההסברים שלי. אוקיי? אז לא, אני מנסה להרגיע, כי אני יודע שדברים כאלה תמיד מרתיעים, מעוררים חששות. אז לא להיבהל, אנחנו פה בתוך עמנו. זה בסדר, לא קורה שום דבר. אוקיי, אז אני באמת ארצה שכולן יקראו. זאת אומרת, אז לכן אני מקווה שנספיק, נראה איך אנחנו נעשה את זה, אבל אני מקווה שנספיק. אז בואו נתחיל, אני רוצה להתחיל עם הקהילות יעקב, דווקא, למרות שהוא כמובן מופיע אחרי רב חיים ואפילו מזכיר את רב חיים, אבל הוא נותן איזושהי תמונה, שהיא תמונה יותר רחבה ויותר קשורה לסוגיה שלנו. רב חיים נוגע בסוגיה שלנו, אבל בעצם יוצא לכל מיני כיוונים אחרים וגם עוסק בפרטים. המורכבות שם יותר גדולה, אז לכן אני מעדיף להתחיל עם הקהילות יעקב. אני אשתף את הקובץ, כך שכולנו נוכל לקרוא את זה מהמסך. אתם לא צריכות לראות את זה, תסתכל על זה אצלכם. כולנו נוכל לראות את זה במסך. אוקיי, זה הקהילות יעקב בסימן ת'. טוב, אוקיי, אז בואו נתחיל. מי מתנדבת להתחיל? ההתחלה זה קל. זאת אומרת, אז דווקא אני חושב שכדאי שאת ההתחלה תעשה מישהי שמרגישה שהתקשתה יותר, כי זה, פה זה יחסית יותר קל.
אני מוכנה להתחיל, אבל אני כבר אומרת שאני לא קוראת כתב רש"י כל כך רצוף.
אוקיי.
גם כל הקיצורים לא תמיד אני מדייקת בהם.
כן, אוקיי, בסדר גמור, בשביל זה אנחנו עושים את התרגיל הזה. רגע, אז הבעיה שאני, כשאני משתף את הדברים, אני לא רואה, זאת מרים הייתה?
כן.
אוקיי, לפי, אני מזהה לפי הכל, כי כשזה משתפים, אז אני פשוט לא רואה אתכם. אני לא יודע, פילאי איך קוראים לו, הזום. אוקיי, אז בואי תתחילי, מרים.
אוקיי, אני קוראת אבל ממה שאתה פתחת, אבל אתה יכול טיפה להגדיל את זה, כי
אוקיי, רק שזה פשוט, אז זה חורג יותר מהדף. טוב. אני אעשה את זה נגיד 80. אוקיי, בסדר, יותר טוב?
כן. אמר אביי, זרק כוורת לרשות הרבים, גבוהה 10, וכור רחבה 6, פטור. ופירש שעשי...
עד כאן זה ציטוט של הגמרא בדילוגים המתבקשים.
כן, כל החלק הזה הוא די תמציתי כזה, זה אין פה ממש סוגיה של
עצמו. רק מביא את הנתונים כדי להתחיל לעבוד.
משום דלא
אשכחן.
אשכחן דמשכן. אלא זריקת חפץ ולא זריקת רשות.
כלומר, בוא תסבירי.
זאת אומרת שזה לא עבודה במשכן, זה לא מהמשכן.
לא אשכחן, הכוונה לא מצאנו.
כן.
לא מצאנו במשכן, אלא...
אלא זריקת חפץ ולא זריקת רשות. זאת אומרת שבמשכן אין זריקת רשות.
נכון, ולכן פטורים, אם זורקים רשות פטורים, זה ראינו ההסבר של רש"י.
כן. והריף, והתוספות כתבו, משום דאבי כזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, שפטור, והחינמי הכוורת, בכל מקרה,
בכל מקום. שנחה?
בכל מקום שנחה הוא רשות יחיד.
כלומר?
כלומר שהתוספות התייחסו לזה כזורק מרשות יחיד לרשות יחיד דרך רשות הרבים, שהוא פטור, אז גם ההנחה של הכוורת הוא רשות יחיד.
אני זורק את הכוורת לרשות הרבים, אז בעצם כשהכוורת נחה ברשות הרבים, הרי היא עצמה הופכת להיות רשות היחיד, ואז כאילו שהנחתי אותה ברשות היחיד. זאת אומרת, הוא מקדים פה את המחלוקת שראינו, שיש פה שתי תפיסות איך להבין את הפטור על זריקת כוורת. לפי רש"י זה בגלל שבמשכן ראינו רק זריקת חפצים ולא זריקת רשות, ולפי הריף, בערך, מה שתוספות מביאים, זה בגלל שהוא כזורק, סליחה, לפי התוספות, כן, הריף זה משהו אחר, כן, בגלל שהוא זורק מרשות היחיד לרשות היחיד לרשות הרבים, כי הכוורת בעצמה נחשבת כמקום שבו היא עצמה יושבת. זאת אומרת, כשהיא רשות היחיד, אז כשזרקתי אותה לרשות הרבים, אז היא כאילו מונחת על המקום שהיא עצמה. ולכן זה כמו הנחה ברשות היחיד, ואני רק מזכיר שבשיעור הקודם הערתי ש...
שבאוויר היא לא רשות היחיד.
אתה
שומע?
נכון, זה א', וב', שממסקנ... זה הניסוח בהתחלת התוספות.
כן.
אבל אחרי הקושיות במסקנה, לדעתי הוא משנה את הניסוח, והוא מסביר שלא שיש פה הנחה ברשות היחיד, אלא אין פה הנחה בכלל.
כן.
בגלל שהרשות שאליה הנחת את החפץ, נוצרה יחד עם ההנחה. וזה לא נקרא הנחה. הנחה נקרא לקחת משהו ולהניח אותו במקום קיים. אבל כשהמקום נוצר ביחד עם ההנחה, אי אפשר לומר שהייתה פה הנחה. אז זה פטור שונה מאשר להגיד שזאת הנחה ברשות היחיד. הטענה היא שפשוט לא הייתה פה הנחה. ראינו את ההשלכות של הדברים האלה לכל מיני כיוונים. בכל אופן, עד כאן הוא הביא בסך הכל את מחלוקת הראשונים, עם שתי התפיסות למה באמת פטורים על זריקת כוונת, כוורת. אוקיי, הלאה.
בפרש רש"י, הוא דצריך, דצריך רחבה שישה, אף על פי,
כן.
שבחמישה וגימל חומשים,
כן. חמישה ושלושה שלוש חמישיות, כן?
חמישה ושלוש חמישיות. איקה לרב... לרבה דלת על דלת, לא דק.
עד כאן, מה הוא אומר?
הוא עומד על הרוחב של השישה. אם מוסיפים את התפנות, ואז זה ביחד הופך לשישה.
לא, לא, זה לא רשי. זה הרח, עוד רגע הוא יקרא את זה, אני מדבר על רשי. מה רש"י אומר? רש"י אומר שמה שכתוב אצל אביי שהרוחב הוא שישה, הרי זה לא מדויק, כי הרוחב צריך להיות 5.6, 5 ו-3 חמישיות, אוקיי? אז זה מה שהוא אומר, נכון, מספיק 5 ו-3 חמישיות, אבל לא דק, הוא אומר בערך, לא אמר דבר מדויק. זה הסבר רש"י. ובתוספות?
ובתוספות, שבאים...
בשם ערך.
בשם ערך.
חננאל.
פירשו לפי שעובי התפנות הם חומש טפח,
חומש זה חמישית,
חמישית טפח מכל צד, וענן
בעינן,
וענן בעינן מקום דלת על דלת, לשווי רשות היחיד,
לשווי היא רשות היחיד, להפוך את זה לרשות היחיד,
מלבד עובי התפנות.
וכן כתב עריף ז"ל.
וכן כתב עריף.
מה הוא אומר? עד כאן, מה ערך ועריף אומרים?
שעובי התפנות הם מחמש טפחים מכל צד.
חמישית טפח מכל צד.
חמישית טפח מכל צד.
אוקיי, ואז מה יוצא?
שישה.
מה זה עוזר שיש חמישית טפח מכל צד? במרווח עצמו, בחלל עצמו, יש לנו 5.6.
כן.
עכשיו, עובי הדפנות בשני הצדדים, כל אחד זה חמישית טפח, זאת אומרת 0.2 טפח. אז בסך הכל הרווח מקצה לקצה ברוטו, זה 5.6 ועוד 0.2 ועוד 0.2.
כן, אז זה
6. זה בדיוק השש. זה השש שעליו מדובר. אז לכן השש הזה הוא כן מדויק, לפי הרח והריף. לפי הרש"י, זה לא מדויק. לפי ערך ועריף זה מדויק. אוקיי? ויקשו התוספות.
ויקשו התוספות, אופי המחיצה ראוי להשלים השיעור, מטעמה דאי ביי מנח עלה מדי, מידי
הוא משתמש.
משתמש
כמבואר בעירובין, דף ע"ח. מה זאת אומרת? מה מקשים התוספות על ערך ועריף?
עם המחיצה, זאת אומרת, עם העובי, עם הדופן הוא שימושי, אם הוא לשימוש.
נכון, שאפשר להניח על הדברים
מלמעלה.
ואז בעצם, ברגע שהדופן הוא שימושי, אז אני יכול להניח על הדפנות מלמעלה, ואז אני צריך לקחת את העובי של הדפנות, וזה יכול להיחשב כחלק מרוחב החלל עצמו. ולכן שואל התוספות, אז למה אתה צריך להגיע ל-5.6 נטו, ועוד שני חומשים בשני הצדדים, תגיע ל-5.6 ברוטו, שבתוך זה כבר כלול שני החומשים משני הצדדים, כי בסך הכל הדפנות יכולות להצטרף לשיעור של החלל, אז לא צריך 6, צריך 5.6, מספיק 5.6. זאת הייתה הקושיה של תוספות. אתם רואים קודם כל בפסקה הראשונה, וזה תמיד ככה, אצל האחרונים המסודרים לפחות, כמו הקהילות יעקב, זה תמיד ככה. זאת אומרת, הוא מביא בתמצית את מה שעולה מהסוגיה שלנו, בהיבטים שהוא רוצה לטפל בהם. אז הוא מביא פה את תמצית המידע מהסוגיה שלנו, הוא הביא פה את הגמרא, הביא פה מחלוקת בין רש"י לבין תוספות, איך להבין את היסוד של פטור של זורק כוורת, האם זה זורק רשות או שהוא מניח ברשות היחיד, ואחרי זה הוא מביא את המחלוקת בין הערך והעריף לבין רש"י, לגבי חישוב הרוחב של השישה טפחים, האם החלל מצטרף למחיצות או לא מצטרף למחיצות. זה בעצם בתמצית פחות או יותר. כן?
אז לפי רש"י, כן נדרש דלת על דלת של חלל הכוורת, נכון?
הבנתי?
לפי רש"י נדרש דלת על דלת של חלל הכוורת.
בלי הדפנות?
בלי
הדפנות. אני חושב שלא.
למה לא?
למה כן?
אני אסביר לך, כי לא דק, זה הכוונה שעדיין יש מקום לדפנות, והם לא חייבים להגיע עד 6.
לא,
למה זה צריך לכלול את הדפנות לפי רש"י?
לא דעת, זה משמעות שהוא פשוט אמר, מספר לא מדויק.
נכון, זה החשבון שדיברנו ברש"י, בדיוק בגלל זה הוא אומר שהמספר לא מדויק, בגלל שהמספר ברוטו צריך להיות 5.6, ופה נותנים את המספר ברוטו 6, אז לא מדייקים. ולהפך, רש"י, אמרתי שזה לכאורה באמת הצודקת, שזה מה שכתוב בפשטות לשונו של רש"י. אבל אחרי שמעיינים בקושיות של תוספות ובדברי הרך, יוצא שבעצם התמונה מתהפכת. דווקא רך, שמתחשב בעובי הדפנות, הוא טוען שהשיעור צריך להיות על הנטו. ורש"י שלא מתחשב בעובי הדפנות, בעצם טוען שהשיעור הוא על הברוטו, אמרתי לפי התתח של הגג מלמעלה, ולכן לא אכפת לי אם התשתית היא מבוססת על מחיצה או על חלל. כי מה שחשוב לי זה מה השטח הכללי שיש למעלה, בגג של הכוורת. עוד פעם, ברש"י זה לא כתוב, זה תוצאה של חשבון. את צודקת שבלשון הרש"י באמת משתמע שהוא מדבר על החלל, אבל נדמה לי שבחשבון יותר נכון ככה, בתוספות, שמצטרף לרש"י ואומר גם כן לא דק, נגד הרך והעריף, הוא ודאי לומד כך. אז לכן, אני מנחי, אני מניח שהוא מחזק את רש"י. לא שומע?
זה ברור, אבל לפי רש"י זה לא...
התוספות חוזר לדברי רש"י, ואני מניח שזה מחזק עוד יותר, שגם רש"י כנראה אומר את זה, כי יש שיקולים בתוך שיטת רש"י עצמה, שהובילו אותנו למסקנה הזאת. זה לא רק סתם בגלל שתוספות אומר כמוהו. זה שתוספות אומר כמוהו זה מחזק, אבל החשבונות אמרנו, למה למעלה מספיק הברוטו, ולרוחב לא מספיק הברוטו, כל השיקולים שעשינו שם ברש"י, אני לא אחזור לזה כאן. בכל אופן, זה הקטע שמתמצת את את דברי הגמרא ומחלוקות הראשונים הבסיסיות. אוקיי, מי רוצה להיות הבאה?
אני מוכנה.
אוקיי.
אני מוכנה.
קדימה.
רק לפני זה, מה זה בארמית דאי באי מנח עלה?
אם היה רוצה, מניח עליה.
אוקיי, טוב, זה שחשבתי. ובחידושי מרן הגרח ז"א, זה לשונו כתב, דאי חינמי, דתם, דאי באי מנח עלה.
גרח ז"ל, אגב, בהקשר הזה זה לא זה לשונו, אלא זה זיכרונו לברכה.
אז זהו, אני אף פעם לא יודעת, אז אני אומרת על כולם זה לשונו.
לא, אז אני אגיד לך מה הקריטריון. א', ברגע שזה זה לשונו, מיד אחרי זה צריך להתחיל ציטוט.
אוקיי.
ובסוף הציטוט צריך להופיע עד כאן לשונו, עין כף למד, שזה המרכאות בשפה התלמודית, המרכאות זה להתחיל בזה לשונו ולגמור בעד כאן לשונו. אוקיי?
אוקיי. הווה על גביו רשות היחיד, שעל ידי שמונח מידי ה... אני צריכה שתעלה לי את זה למעלה. השתמש על גביו, ועל גביו נע מאיך המחיצות מטעם גוד אסיק. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, שיש לזה בעצם גג, והגג הוא גם רשות היחיד, כי יש לו מחיצות בהטעם של גוד אסיק.
וכמו כבר היינו, אני כבר מאיר פה, כבר ראינו שזה לא לגמרי מוסכם. זאת אומרת, יכול להיות שלמעלה יהיה רשות היחיד, בלי שאני אצטרך להיזקק לגודסיק. המחיצות שמסובבות אותי מלמטה, יכולות בעצמן לחשב כמחיצות, כי הן חוצצות בפני מי שמגיע מבחוץ.
אם יש מחיצות.
הוא מניח שזה גודסיק.
אם יש מחיצות.
מה?
אם יש מחיצות.
תמיד, אם אין מחיצות אז לא יעזור פה כלום. אנחנו מדברים על כברת שיש לה גובה 10, ומלמעלה זה רשות היחיד. עכשיו, השאלה היא איך למעלה זה רשות היחיד, בגלל שהלמעלה בעצמו מוגדר כמוקף מחיצות, כי יש גודסי כלפי מעלה, זה מה שרב חיים מניח כאן, אבל אמרתי שיש אפשרות נוספת, שרב חיים עצמו בהלכות סוכה מאיר אותה, שיש אפשרות להגיד שלמעלה זה רשות היחיד, בלי שיש גודסי, אלא המחיצות של הכברת, למרות שהן נמצאות כאילו מתחתיי, כשאני עומד על גג הכברת, אבל המחיצות האלה נחשבות כמחיצות מספיקות, לא צריך את גודסי. למה? אם מי שבא מבחוץ ורוצה להיכנס אל הרשות היחיד הזאת, רואה מולו מחיצה של 10 טפחים. וזה מספיק מבחינתי.
לא, דיברתי על הארבע על הארבע.
אני מדבר על המחיצות.
טוב, בסדר.
וכמו כן רשי,
וכן כתב.
וכן כתב רש"י, זה לשונו הפעם?
לא,
רש"י ז"ל, דף ו' עמוד ב'.
כן, קודמים גם לרש"י ז"ל? דף ו' עמוד ב'.
כל מי שחי אחריו.
אוקיי, דיבור המתחיל, כמה שמלן דמיתם גוד אסיק למעלה, נחשב למעלה רשות היחיד.
כן.
ומכל מקום אין לפתור את הזורק לכברת הזה, שהרי הכברת עצמו נח ברשות הרבים, והוא עצמו אינו רשות היחיד, כשאין בתוכו דלד על דלד. זאת אומרת שבפנים אין רשות היחיד, אבל למעלה יש.
ורק על...
ולכן מי שזורק בפנים, אז הוא זורק לרשות הרבים לרשות היחיד, ואין לפתור אותו.
לא, זורק, מה שכתוב פה זורק לכברת, אין הכוונה זורק לתוך הכברת, אלא זורק את הכברת.
זורק את הכברת, אוקיי.
זה בלשון תלמודית, זה בעברית זה לא ככה, אבל בלשון תלמודית זורק לכברת הזה, הכוונה הוא זורק את הכברת הזאת.
אוקיי.
אז מה הטענה שלו? זו נקודה חשובה, זה משפט מרכזי. מה הטענה שלו?
הטענה שלו שהכברת, הוא ממשיך את זה הלאה, כאילו, אני רגע אסיים כי הוא מנמק למה. הוא טוען שהכברת היא לא רשות היחיד. למה? אם מי שזורק כברת אין לפתור אותו, למה? למרות שהגג הוא רשות היחיד, אין לפתור אותו. הוא מסביר, ורק על גביו הוא רשות היחיד, והוא רצפה של הרשות היחיד שעל גביו. זאת אומרת שהכברת עצמה היא לא רשות היחיד, כי בפנים היא לא רשות היחיד, והיא רק נחשבת לרצפת רשות היחיד. לכן אתה לא זורק כרשות. אין כאן זריקת רשות, ולא הנחה ברשות היחיד.
מה זה המשפט הזה?
אין פה זריקת רשות, בגלל שהכברת היא רק רצפת רשות היחיד, אז אתה לא זורק רשות, אבל גם לפי תוספות, השיטה שלו שהנחת ברשות היחיד, אין כאן את זה, בגלל
המשפט הזה בא להגיד, המשפט הזה, ואין כאן זריקת רשות ולא הנחה ברשות היחיד, הוא בא להגיד
השיטות.
שהיסוד שרב חיים אומר, זה בין לפי רש"י ובין לפי תוספות.
כן, לפי שתי השיטות. כן. ושאין כן כשיש בו דלד על דלד, מלבד מחיצותיו, זאת אומרת שיש בנטו דלד על דלד. ואז הוא עצמו רשות היחיד, וממילא גם דפנותיו נחשבות רשות היחיד. עכשיו, מה שהוא כותב פה זה משהו שפשוט הבנתי מקודם מרב חיים. רשות, מטעם... הקל בחומר לאחרים עושה מחיצה הוא עצמו. מה זה העניין הזה? לפי מה שאני הבנתי, יש שאלה האם הדפנות של רשות היחיד נחשבות בעצמם רשות היחיד. והבנתי שמה זה עושה מחיצה, קל בחומר לאחרים עושה מחיצה הוא עצמו, מה קל בחומר פה? אם המחיצות האלה עושות, יוצרות רשות היחיד, אז קל בחומר שהם בעצמם רשות היחיד.
כן. רק הקריאה זה לאחרים עושה מחיצה, הוא עצמו לא כל שכן.
לא כל שכן.
כדאמרינן בדף צדיק ט'.
למרות שלדעתי הוא לא היה צריך להכניס את זה שהמחיצות פה עכשיו הם רשות היחיד, מספיק לו להגיד שכל זה רשות היחיד, לדעתי הוא לא היה צריך עכשיו להיכנס פה לפינה, שגם המחיצות נחשבות רשות היחיד.
מה זאת אומרת?
לא, המחיצות עם החלל, לא לבד.
כן.
אבל הוא לא היה צריך להגיד שהמחיצות בנפרד הם...
הם לא בנפרד, הוא לא אומר שהם בנפרד.
הוא אמר הם מצטרפות או לא?
לא, הוא
מתכוון
משהו...
הוא לא מדבר על מצטרפות פה, הוא מדבר שיש לי בפנים נטו דלד על דלד, אז גמרנו. למה אני צריכה להגיד שגם המחיצות נחשבות רשות היחיד?
לא, כי צריך להגיד.
דלד על דלד.
בגלל שאם המחיצות עצמן הם לא רשות היחיד, אז אני זורק את המחיצות, אז נכון שעל החלל אני פטור, אבל על המחיצות אני אהיה חייב.
זהו. אז זה בדיוק מה שכשקראנו את זה, לא הבנתי למה הוא התעקש להכניס את זה פה.
אוקיי.
הרב, אתה יכול להסביר את זה שנייה שוב עם המחיצות?
עוד פעם, הטענה היא, קודם כל זה סתם, קודם כל לקח, אנחנו עושים פה תרגיל קריאה, לא פחות מאשר על התכנים, אז תראו, אתם נתקלות פה באיזשהו ציטוט לא מוכר, כן? מה שהוא אומר פה, מטעם הקל וחומר לאחרים עושה מחיצה, הוא עצמו לא כל שכן. אז שימו לב, הוא אומר, כדאמרינן בדף צדיק ט', מה שעושים במצב כזה, הולכים לגמרא במסכת שבת, בדף צדיק ט',
אני בדרך כלל הולכת פשוט הרבה פעמים לגוגל, שזה גם אפשרות מצוינת.
כן, אבל כשמצטטים גמרא זה לא יעזור, כשיש מילה לא ברורה.
לא, כי עד הוא מסביר את הביטוי, הרבה פעמים בגוגל הוא מסביר את הביטויים האלה בצורה מאוד מוצלחת.
טוב, בכל אופן...
את זה לא בדקתי, כי קראנו קודם את רב חיים ושם...
לא, ברור, רב חיים מביא את הגמרא, לכן אני אומר, נכון, אנחנו עושים את זה פה בסדר הפוך. אבל אני אומר, באופן עקרוני, כשאתן רואות דבר כזה, קופצים לגמרא במסכת שבת, בואו אני אקפוץ לשם רגע, כי זה ילווה אותנו גם בהמשך. אז אני רוצה...
זה מה שעשינו עם החבות רמי. היה את הביטוי בהמשך של החבות רמי, אז...
הסוכה מדובללת, כן. אז פה אנחנו מגיעים לגמרא בדף צדיק ט' עמוד ב', או אפילו לא כותב זה עמוד ב', אז מחפשים קצת את הביטוי. בהקשר הזה, לא רק הביטוי חשוב, אלא ההקשר חשוב, כי גם רב חיים משתמש בו, אז אני רוצה בכל זאת להיכנס רגע לגמרא, גם כחלק מתרגיל הקריאה, אבל גם לצרכינו בהמשך. אז מה שכתוב פה זה ככה, אמר רב מיישה, אני אעשה את זה רגע מהר, אמר רב מיישה, באי רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים גבוה 10 ואינו רחב 4. כן, יש כותל ברשות הרבים, אתם זוכרות את הברייתא, הברייתא, אחד מהדברים שם זה כותל, אחת הדוגמאות לרשות היחיד, אבל שם מדובר בכותל שהוא רחב 4 וגבוה 10. אבל פה אנחנו מדברים על כותל שהוא גבוה 10, אבל הוא לא רחב 4. הוא מוקף לקרמלית, מה הכוונה מוקף לקרמלית?
הוא מקיף קרמלית.
נכון, הוא מקיף קרמלית, זה בעצם בית צעה, בית צעתיים, מה שראינו.
הוא מקיף
קרמלית,
רגע, סליחה, הוא מקיף קרמלית, הוא מקיף קרמלית, או שעצם הגבולות שלו מגדיר אותו כקרמלית.
לא, לא, סביב הקרמלית יש קטלים, מארבעת הצדדים. ואם הקרמלית הזאת לא מספיק גדולה, היא לא בית צעתיים, אז מה שקורה בפנים, זה שזה רשות היחיד. אוקיי?
אבל רגע, זה כותל, זה יחידה אטומה.
כן, ועכשיו השאלה היא מה...
לא אטומה.
אבל לא, כן אטומה.
מוקפת.
מוקפת, נו, זה הכוונה. אז עכשיו... רגע, עכשיו השאלה, מה דינו של הכותל? עצמו, לא מה שהוא עושה מסביב, בסדר?
רגע, האם הכותל הזה, שהוא רחב, נניח, שניים, הוא עצמו מקיף קרמלית?
כן.
הוא עצמו לא נקרא קרמלית?
לא, שואלים מה דינו של הכותל, הוא מקיף שטח אוקיי, שהופך אותו לקרמלית. ועכשיו אני שואל, מה דינו של הכותל עצמו?
מה אכפת לי הגודל שלו?
כי אם הכותל הזה אין בו רוחב 4, אז הוא לא יהיה רשות היחיד. אם יש לו רוחב 4, אז הוא רשות היחיד. נכון? בלי קשר לזה שהוא מקיף קרמלית. מה הגדרה לרשות היחיד? אם בכותל הזה יש רוחב 4, הוא רשות היחיד. אם אין בו 4, אז הוא לא. אומר רבי יוחנן, אבל אם הכותל הזה מקיף קרמלית, אז אפילו אם הוא לא רחב 4, כן? אז יכול להיות שדינו יהיה בכל זאת כרשות היחיד. אז עוד פעם, באי רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים, גבוה 10 ואינו רחב 4, הוא מוקף לקרמלית, ועשאו רשות היחיד, וזרק בנח על גביו. מהו? מי אמרי נח על גביו על גבי הכותל עצמו? השאלה, מה הסטטוס של התקרה של הכותל? מי אמרי נן כיוון דאינו רחב 4? מקום פטור הוא, המקרה פשוט, זה שאם אין רוחב 4, זה נקרא מקום פטור. כל גובה 10 מעל רשות הרבים, אין רוחב 4, אז זה מקום פטור. או דילמה, כיוון דעשאו רשות היחיד, כמאן דמלי דמי, דמיה. מה זאת אומרת?
הוא מצטרף, הוא חלק מה... הוא
עצמו,
הופך להיות...
כיוון שהוא הופך את מה שבתוכו לרשות היחיד, כי מדאורייתא הקרמלית הזאת, זוכרות, היא רשות היחיד, זה בית קרפף, זה בית צעתיים. למרות שהוא קרמלית, ובדרך כלל קרמלית מדאורייתא היא מקום פטור, אבל בית צעתיים, כרפף של בית צעתיים, זה כרמלית שבדאורייתא היא רשות היחיד. אז עכשיו הכותל הזה בעצם הופך את השטח שבתוכו לרשות היחיד. אומר רבי יוחנן, אם זה כך, יכול להיות שאנחנו רואים את רשות היחיד כאילו שהיא מלאה, ואז בעצם הגג של הכותל נחשב כחלק מהשטח של רשות היחיד, ולכן הגג של הכותל גם הוא מקבל מעמד של רשות היחיד. אז זה מתלבט רבי יוחנן, הוא מסתפק.
האובי של הכותל.
כן. עכשיו, אז זה מסתפק רבי יוחנן. אמר אולה, קל וחומר, לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. בסדר? זה אגב, לא צריך להיות סימן שאלה בפיסוק הזה, אלא סימן שאלה וסימן קריאה. זאת שאלה רטורית. זאת אומרת, אם לאחרים הוא עושה מחיצה, אז לעצמו ודאי שהוא עושה מחיצה, אין פה שאלה, כן? זה קביעה. הטענה היא שאם הכותל הזה הופך את השטח שבתוכו לרשות היחיד, אז הוא עצמו ודאי נחשב כמחיצת רשות היחיד, ככה לכאורה פירוש המילים. מה הכוונה פה? אפשר להבין את זה בשתי צורות.
הכותל נכלל בשטח רשות היחיד.
אתה שומע?
שהכותל נכלל בשטח רשות היחיד.
אפשרות אחת להגיד זה שהכותל פשוט מתבטל בשטח שבתוכו ונהיה חלק ממנו, וכל הסיפור, כולל רוחב הכותל, זה הרשות היחיד. בפשט לשון הגמרא, וראשונים ואחרונים מתלבטים פה, אבל בפשט לשון הגמרא נראה שזה איזשהו שיקול על מחיצה, לא שהכותל נהיה הרשות היחיד, אלא אתה חושב שלכותל הזה אין מחיצות, יש לו מחיצות. כיוון שהמחיצות שלו מהוות מחיצות לגבי רשות היחיד, אז הן גם מהוות מחיצה לגביו עצמו. ואז זה טענה אחרת, אוקיי? עכשיו, מה שקורה פה...
יש שני רשות היחיד, יש רשות היחיד של הכותל, ויש רשות היחיד של השטח...
נכון, נכון, זה ניסוח קיצוני של הדרך השנייה שאמרתי. אני לא נכנס פה לפרטים, אבל יש פה שני כיוונים שעולים במפרשים, אוקיי? עכשיו, בפשטות, מה שאומר אולה, זה משהו שונה מהצד בספק של רבי יוחנן. כי רבי יוחנן, מה היה הצד שלו לומר שכותל כזה הוא רשות היחיד?
כאילו הרצפה מוקבעת עד סוף ה...
כאילו שהכל מתמלא, נכון? כאילו שהכל ממולא, ואז בעצם השטח הוא שטח אחד רציף, כולל הגג של הכותל, אוקיי? לעומת זאת, אולה לכאורה מעלה נימוק שונה, נימוק אחר. זה קל בחומר כזה, שאם הוא מחיצה לגבי הרשות היחיד, אז הוא מחיצה גם לגבי עצמו. אני חושד, וכאן אחרונים מתלבטים ונשארים בצריך עיון וכו', אני בהחלט חושד שאולה לא מתכוון להגיד משהו אחר. אז זה ניסוח אחר של אותו דבר שאומר רבי יוחנן. כיוון שהסאור רשות היחיד כמאן דמעלי דמיא, הכוונה, בגלל שהוא עושה אותו רשות היחיד, אז הוא נחשב כחלק מהרשות היחיד שעליה מדובר. רק נכון, שהגג שלו נמצא גבוה יותר. אז איך הוא יכול להצטרף לשטח שנמצא על הקרקע? אז על זה אנחנו אומרים, כמאן דמעלי דמיא. זה יבוא בהמשך בקהילות יעקב עם החבות רמי, שזה לדעתי החבות רמי של הקהילות יעקב כתוב פה בגמרא. אבל נגיע לזה עוד מעט. איתמר נמי אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים גבוה עשרה מנוע רחב ארבעה ומוקף לכרמלית, ועשהו רשות היחיד, אז זורק ונחל גביו חייב לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. אוקיי? אז הוא פשוט חוזר על זה, והוא אומר ככה פוסקים בסופו של דבר להלכה. ובאמת ככה הפוסקים פוסקים להלכה. אז זה הגמרא. עכשיו אנחנו חוזרים אלינו. אוקיי? אז מה בעצם הקהילות יעקב טוען? שהכברת במקום שבו יש חלל פנימי של ארבעה על ארבעה על ארבעה בחלל נטו, כן? מה קורה אז? חני?
זה נחשב רשות היחיד גם בפנים.
ואז מה המחיצות?
גם המחיצות עצמן נחשבות רשות היחיד.
נכון, בגלל הגמרא שראינו עכשיו.
ולכן אם הוא זורק את הכברת, אז לפי השיטה של לפי שתי השיטות זה מסתדר, לפי השיטה של רש"י הוא ממש זורק רשות, ולפי השיטה של התוספות זה מונח ברשות היחיד, גם החלל מונח ברשות היחיד וגם המחיצות מונחות ברשות היחיד.
נכון.
כי גם המחיצות עצמן הם רשותיהם.
מה קורה כשאין חלל נטו של דלת על דלת?
אז לפי מה שהוא כותב בפסקה, אם אין חלל, לפי רש"י זה לא רשות, אלא הרצפה של רשות.
למה המחיצות לא עוזרות פה?
כשאין... כי הוא כותב פה...
אם הן לא מקיפות רשות היחיד, אז איך הן עצמם
חלומים? המחיצות הרי לא הופכות את החלק הפנימי להיות רשות היחיד, אין בו שטח מספיק. ברגע שהן לא הופכות אותו לרשות היחיד, אז אין את הקל וחומר שאומר שאם הם הופכים אותו לרשות היחיד, אז הם עצמם רשות היחיד. לכן במצב כזה... תראה?
זה תלוי בעובי המחיצות?
לא.
לא, תלוי בגודל החלל.
כל עוד למחיצה עצמה כמובן אין עובי של דלת על דלת בעצמה, אבל זה לא מדובר כאן, ברור. אבל אין, ואז מה שקורה זה בעצם, זה שהחלל הוא לא רשות היחיד, כמו שראינו אגב בדין בית, החלל הוא לא רשות היחיד, המחיצות לא מקיפות רשות היחיד, ולכן גם אין עצמה לא רשות היחיד. אז מה כן? למעלה.
הגג הוא רשות היחיד.
בדיוק. זה בסך
הכל רצפה. אבל מה שהוא טוען, הוא טוען שהגג הוא לא, הוא רק רצפת רשות היחיד, הוא לא רשות היחיד, ולכן...
הכוורת, אי אפשר לקרוא לה כוורת רשות, כי הכוורת היא הרצפה, הרשות זה מה שקורה מעל הגג שלה. כשאני זורק את הכוורת, אי אפשר להגיד שזרקתי פה רשות. מה ההבדל בין אם יש בחלל נטו או אין בחלל נטו 4x4?
וזה מסתדר גם עם שיטת התוספות, כי אז כשזה מונח,
בעצם
זה לא מונח ברשות היחיד.
זה בעצם תמצית דברי רב חיים לגבי הגמרא שלנו, אוקיי? מי ממשיכה?
לא אכפת לי, אבל ככה, אתם
יודעים. מה, יעל?
אם זה בסדר, אוקיי. אני אמשיך, אוקיי.
כן, פה אין לכם לכאורה.
אלא, לכאורה לפי זה, הזורק גוף אטום, גבוה, 10 ורוחב דלד על דלד, יהיה חייב, ובפירוש הרב...
שנייה אחת, מה המסקנה פה שהוא אומר?
הוא אומר, גם אם זה גוף, גם אם זה גוף, נטו או ברוטו, לא חשוב, הוא אטום, אין לו חלל, אבל הגבולות שלו זה דלת על דלת, והוא זורק אותו, אז הוא חייב. כלומר, הגוף עצמו, יש לו מהות של רשות יחיד.
לא, הפוך.
לא.
אין לו מהות של רשות יחיד.
אין לו מהות של רשות היחיד.
הוא חייב.
יש לו מידות, רגע, אני אגיד אחרת, יש לו מידות של רשות יחיד, אין לו תשמי של רשות יחיד.
ולכן מה?
זה לא רשות
היחיד. אז לכן על גבו, למעלה, על הגג שלו, זה יהיה רשות יחיד כמו תל. אבל בתוכו, זה לא רשות יחיד. ולכן, לפי מה שהוא אמר למעלה, אם אני זורק את הגוף האטום הזה לרשות הרבים, אז אני חייב. למה אני חייב? כי לא זרקתי רשות, זרקתי חפץ. זה שעל גביו זה רשות היחיד, זה לא משנה. כשאני דן בשאלה מה מהות החפץ עצמו, לא רצפה למה הוא משרת, אלא מה מהות החפץ עצמו. החפץ עצמו הוא לא רשות יחיד.
אז הוא חפץ ורק הגג שלו הוא רשות יחיד. אוקיי.
ולכן חייבים כשזורקים אותו.
אוקיי, אוקיי. ובפירוש רב חננאל ז"ל, הנתפס בש"ס...
בש"ס ראם. האלמנה ראם זה ההוצאה לאור של ש"ס וילנה.
אוקיי, בש"ס ראם. לא הבנתי מה עושה פה איזה ראם. כן. אוקיי. מבואר שאילו הייתה הכוורת בלתי חלול, היה נחשב שפיר. היה נחשב שפיר רשות יחיד בדלת על דלת. ומפטר...
ומפטר.
ומפטר, עיין שם. ואפשר דתה...
רגע, עד כאן, מה אומר הרך?
רגע, רגע. מבואר שאילו... כלומר, אם הכוורת הייתה... אטומה, לא, אבל הוא אומר, הוא...
בלתי חלול זה אטום.
אם היא הייתה אטומה, לא, אני לא מבינה, אתה נחשב שפיר.
נחשב באמת רשות יחיד, אם יש לו דלת על דלת. ולכן מי שזורק אותו נפטר, הוא מפטר. זאת אומרת, הרך כותב נגד המסקנה של הקהילות יעקב. ברך כתוב שאם יש כוורת אטומה, מה?
אז זה הפוך משני המשפטים הראשונים.
נכון, זה מה שהוא מקשה פה. הוא אומר, לפי מה שאמרנו למעלה צריך לצאת, שאם הכוורת היא אטומה ומישהו זורק אותה, אז הוא חייב, כי זה חפץ ולא רשות. אבל הרך כותב שכוורת אטומה, טועים, זה כן רשות.
אוקיי.
יש לזה היגיון.
אפשר?
כי אז אם אין חלל, אז למה לא לחשב את כל השטח? וברגע שזה גוף אטום, למה לא לחשב את כל השטח? כי אין פה, לא מדובר פה...
מה זאת אומרת לחשב את כל השטח? לא הבנתי.
השאלה היא האם השטח קובע, התשמיש קובע.
חלל במחיצות לחוד, אלא כל חטיבה אחת.
נכון.
אז על דלת, כן, אז דלת על דלת, למה שזה לא יהיה פתור? למה שזה לא יהיה רשות על החוד?
זה כן יהיה, מה זאת אומרת?
לא, אבל נכון, זה מה שאומר הערך. אבל מה שהוא כתב קודם, גוף אטום גבוה עשרה לו, הוא אומר שהוא כן יהיה חייב.
ברור.
אין בזה תשמיש, אי אפשר להשתמש בזה.
הוא רק נצבע לרשות, הוא עצמו לא רשות. זה מה שהוא אמר לפי, לאור מסקנתו מהפסקה הקודמת, הוא כותב את זה. דבר בנוי על דבר.
הגדרה חפץ או רשות.
לאור מסקנתו בפסקה הקודמת, מה הוא בעצם אומר? שאם הכוורת בנויה כך, שהגג שלה נחשב רשות היחיד, זה לא נחשב שהיא עצמה נחשבת רשות. ולכן אם אני זורק אותה, אני חייב... בסדר? אז לכן הוא אומר, אבל ברח כתוב שפטור, שזה כן נקרא רשות. אז זה נגד מה שאמרנו למעלה. ואפשר, ותמשיך יעל.
לטעם הרח ז"ל, דאף על פי שאין לו תוך מכל מקום, כיוון שעל גביו נחשב רשות יחיד, וחשבינן מחיצות למעלה מטעם גוד אסיק, ממילא אותן מחיצות שלמעלה מכוח הדין לגוד אסיק, גודרין גם למטה כמו מחיצה תלויה.
רגע, כמו מחיצה תלויה, עוד רגע נראה, זה הדוגמה שלו, אבל מה הוא אומר?
שמטרת במים...
לא, רגע, נעצור רגע את הקריאה, יחד, מה הוא כותב עד כאן?
רגע שנייה, מכיוון שרגע בן נחשב רשות יחיד. הוא אומר, אם התייחסנו לחלק העליון שעל גביו, שהוא רשות יחיד, אנחנו יכולים לקחת את זה מטעם של גוד אסי, כאילו יש לי מחיצות, וגם החלק הפנימי, למרות שהוא אטום, הוא רשות יחיד.
למה?
כי כשאני נמצאת למעלה, אני עושה גוד אסי, כאילו בניתי מחיצות. והמחיצות בגודרות רשות יחיד.
זאת אומרת, המחיצות שנמצאות למעלה בגוד אסיק, מגיעות עד לקרקע, יורדות למטה. וכיוון שכך הן בעצם נחשבות מחיצות שמתחילות מהקרקע, לא מהגג של הכוורת, אלא ממש מהקרקע. ואם המחיצות מתחילות ממש מהקרקע, אז בניגוד למה שאומר רב חיים, ברח רואים לא כמו רב חיים, שגם אם הכוורת בנויה באופן שהגג שלה רק הוא רשות היחיד, לא היא עצמה, זה נחשב שהיא עצמה נחשבת רשות יחיד. אם זורקים אותה אז פטורים. למה? אז הוא אומר, בגלל שמחיצות הגוד אסיק בעצם גודרות עד למטה. למרות שהן נמצאות למעלה, הן גודרות עד למטה. ועכשיו הוא מביא את הדוגמאות.
אבל יש לנו את העשר, אני אומרת, לא רק שהן גודרות למטה, הן כאילו יוצרות חלל.
לא, אין שם חלל. לא יש שם מחיצות שהן גודרות חלל אטום. אין שם חלל ריק, החלל הוא אטום.
אוקיי, אז כמו מחיצה תלויה. שמטרת במים משום דפגיעת דגים, לאו פגיעה הוא. כלומר, זה מותר שיש כאילו למטה איזשהו מהות כלשהי, שגם אם משהו נע בפנים, הוא לא מפריע מחיצה, למהות עצמה.
לא, משפט, מחיצה תלויה, זאת מחיצה שיש לה גובה עשרה, אבל היא לא מגיעה לקרקע. היא תלויה מלמעלה, והיא נעצרת כמה טפחים מעל הקרקע. זה נקרא מחיצה תלויה. אם יש פחות משלושה טפחים מהקרקע, אז זה לבול. אבל אם יש יותר משלושה טפחים, אז זה מחיצה תלויה. עכשיו ככה, אם זה תלוי על הקרקע ביבשה, אז זה לא נחשב מחיצה. למה? כי הגדיים בוקעים מתחתיה. הגדיים עוברים, היא לא עוצרת אותם. למרות שיש פה מחיצה עשרה, והיא מקיפה את כל השטח, אבל כיוון שמלמטה אפשר להיכנס, אז זה מחיצה תלויה והיא לא מטרת. זאת אומרת, היא לא הופכת להיות, היא לא הופכת את מה שבפנים ברשות היחיד. במים, למרות שדגים יכולים להיכנס במרווח הזה שמתחת, במים הטענה היא שהמחיצה הזאת כן מטרת. המים נחשבים כאילו ממשיכים את המחיצה, אם זה לא אוויר למטה, אלא זה מים למטה, אז זה נחשב כאילו שהמחיצה מגיעה עד למטה. זה הדין, לא חשוב כרגע הסברות וההבדלים, אבל זה הדין. אז מה הוא רוצה להסיק משם למקרה שלנו?
רגע. ורק, רגע, איפה אני?
העליתי את זה קצת כדי שיגיע עד סוף הפסקה, פה.
רגע, הנה זהו. ורק מחיצה תלויה באוויר אינה מתרת. משום שהגדיים בוקעים בה.
משום שהגדיים בוקעים בה, נקודה. זה הדוגמה, הוא הסביר. חוזר עכשיו לסוגיה שלנו.
ואחר, דתחת המחיצה, ותחת המחיצה נמצא הגוף אטום. ואין כאן בקיעת גדיים, שפיר מתרת. רגע, שפיר. מתרת המחיצה שלמעלה לשוויה גם למטה רשות יחיד.
וצריך להיות. מה הוא אומר?
אז הוא אומר, מכיוון שהמחיצה כאן בעצם נמשכת עד הקרקע, אין פה פקיעת גדיים, אין פה הפסקה במחיצה, אז היא הופכת את כל היחידה הזאת, רגע, מתרת המחיצה שלמעלה, ואז בעצם המחיצה נמשכת עד למטה, והיא מגדירה את כל הגובה, את כל הגובה, כולל את החלק העליון, לרשות יחיד.
הוא בעצם משווה את זה, הוא בעצם משווה את המקרה שלנו למקרה של מחיצה תלויה. עכשיו בואו ננסה רגע לראות את האנלוגיה. מה זאת אומרת מחיצה תלויה? מי זאת המחיצה ואיפה מרווח האוויר?
המחיצה היא אגוד אחית.
המחיצה זה החלק של אגודסיק מעל גג הכוורת, נכון?
כן.
והיא תלויה באוויר, כי זה מתחיל מגג הכוורת ומעלה. מה יש מתחת?
אבל הגוף האטום
חוסם.
בדיוק. כיוון שמלמטה, זה אומנם יותר משלושה טפחים, ולכאורה זה לא היה צריך להועיל. אבל למה זה לא מועיל? בגלל שיש בקיעת גדיים. אבל כאן הרי זה אטום. וכיוון שזה אטום, אז אין בקיעת גדיים. אז יש לזה דין כמו מחיצה תלויה במים, לא כמו מחיצה תלויה ביבשה. ולכן הוא אומר שבעצם המחיצה הזאת נחשבת כמחיצה שאותמת עד למטה, ואז כל השטח מהקרקע, לא רק מגג הכוורת, נחשב רשות היחיד. וכיוון שכך, אז הדבר הזה נחשב רשות, לפי הרח, ולכן שזורקים אותו אז פטורים. זאת אומרת,
אבל למה הוא משתמש במוסד מחיצה תלויה? הוא היה יכול להפוך את המחיצה שיורדת למטה עד הקרקע.
זה פלא אמיתי. פלא אמיתי, זה קושיה מצוינת מה שאת שואלת.
אני קוראת את זה, וזה פשוט נראה לי הזיה.
מה?
אני קוראת את זה, ופשוט נראה לי הזיה.
למה?
כי להגיד שהמחיצות שהן תלויות באוויר, זה דווקא המחיצות הלא מוחשיות, כן. והמחיצות שלמטה הן, כאילו להגיד שהלא מוחשיות הן המוחשיות, והמוחשיות הן הלא מוחשיות, זה פשוט מנוגד כל היגיון. אני מבינה את המהלך שלו, אבל בסופו של דבר, אתה עומד רגע מבחוץ, אתה אומר עולם הפוך.
אני אחדד יותר באמת את מה שרותי וחני העלו כאן, זה באמת מוזר ביותר. הוא בעצם רוצה לטעון כך, על הגג של הכוורת, זה רשות היחיד. מה הדפנות שמסביב לגג הכוורת? אגודסיק שעולה מלמטה וממשיך לרקיע. זה המחיצות שמסביב. עכשיו הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה הסטטוס של חלל הכוורת עצמו, הכוורת האטומה, מה הנפח של הכוורת עצמה, מה הסטטוס שלו. אנחנו צריכים לראות האם יש מסביבו מחיצות או לא. אז הוא אומר, מסביבו אין מחיצות. אבל מלמעלה יש מחיצות תלויות, ומחיצות תלויות הן גם מספיקות, בגלל שלמטה הגדיים לא יכולים לבקוע, כי הקירות של הכוורת עוצרות אותה. זו הטענה שלו. מה שמוזר פה, זה למה להגיע לזה שהמחיצות שלמעלה הן התלויות, ולמטה יש רק פונקציה שעוצרת את הגדיים. מה שיש למטה, זה המחיצות עצמם. המחיצות המוחשיות זה המחיצות, ולכן למטה זה בסדר. שמה לעשות? אתה משתמש באלה שלמטה לייצר גודסיק, ואז כמו ברון מינכאוזן, כן, שלקח סולם בשביל לעלות מהבור, ואז...
כנגד זה יש זה נימוק שבעצם הגוף האטום הוא לא ראוי לישוב.
בדיוק, בדיוק. זה מה שעומד מאחורי האמירה המוזרה שלו. הטענה שלו היא הבאה. אם היה רק הגוף האטום ונגיד לא היה מעליו שום דבר, האם המחיצות שמסביבו היו נחשבות מחיצות?
למה לא?
ברור שלא.
לא לצורך הדיור.
כי הן לא חוצצות בפני שני מרחבים.
אוקיי.
אז הן לא מחיצות. אלא מה? כשאני עומד למעלה על הגג של הכוורת, אז אני רוצה לראות האם מסביבי יש מחיצות. אז אומרים לי, עכשיו אני אעשה גוד אסיק מכוח מה שלמטה, בגלל שעכשיו יש למחיצות האלה את מה לתחום. ואז הן נחשבות מחיצות. ברגע שהן נחשבות מחיצות, כי יש להן מה לתחום, עכשיו אני מסתכל עליהן כמחיצות תלויות, ומה שלמטה הוא לא מחיצה, כי הוא לא מקיף חלל. אז זה כאילו מחיצות תלויות. אבל מה שלמטה, נכון שהוא לא מקיף חלל, אבל הוא עוצר את בקיעת הגדיים. ולכן המחיצות התלויות שלמעלה, הן נחשבות המחיצות של כל רשות היחיד, כולל החלל האטום של הכוורת. זה מהלך המחשבה שלו. ברור מה שאני אומר?
אפשר לשאול שאלה? לא, אפשר לשאול?
רגע, שנייה, לפי, קודם, אם לא ברור, אז מי שיש...
כן, אפשר לשאול משהו?
כן.
אני רק לא מבינה את הציור. אם אנחנו מדברים על גוד אסיק, אז גוד אסיק יש לו איזשהו שיעור, נכון? של מרחק מהקרקע. ובעצם, החפץ, הכוורת היא באוויר.
לא, הכוורת היא באדמה.
אבל אנחנו מדברים על זה שזורקים את הכוורת באוויר.
לא, 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 אני מדבר עכשיו מה קורה עם הכוורת כשהיא עומדת על הקרקע. ומזה ייגזר הדין, האם כשנזרוק את הכוורת, האם זרקנו רשות או זרקנו חפץ. אבל איך בודקים את הכוורת, האם היא רשות או חפץ? שמים אותה על הקרקע ומסתכלים מה רואים.
אז למה הוא עושה גודס, למה הוא צריך להגיד גודסיק אם היא על הקרקע?
בגלל שאם הכוורת מונחת על הקרקע.
הנוגעות בקרקע.
הכוורת מונחת על הקרקע, הגג של הכוורת הוא הרי הקרקעית של הרשות, נכון? כי הכוורת אטומה.
כן.
אז איפה הדפנות?
רק כאילו למעלה, רק בעצם על הגג.
זה הגודסיק.
אוקיי. וזה לא משנה, כן.
אבל עכשיו יש לי שאלה.
כן.
לגבי, במקום מחיצה תלויה, גם אם היינו מורידים עד הקרקע, עדיין הגדיים בוקעים בה.
נכון, אבל פה הגדיים לא בוקעים.
אני שואלת למה הוא צריך את התלויה הזו ומה אכפת לו שהיא תגיע עד הקרקע, גם ככה הגדיים היו יכולים לבקוע לולא
הגוף. עוד פעם, המחיצות של הרשות זה המחיצות של הגוד אסיק נטו, רק הן, אחרת אין פה מחיצות. החלק התחתון לא נחשב מחיצות, החלק התחתון נחשב רק משהו שעוצר את בקיעת הגדיים, אבל עדיין שאני שואל את עצמי, אוקיי, אבל מי המחיצות של הרשות הזאת? המחיצות של הרשות הזאת זה הגוד אסיק.
אבל למה הן צריכות להיות תלויות? זו השאלה שלי. תלויות.
יש שם באוויר. יש שם רק למעלה. מה שלמטה לא נחשב מחיצה.
כן, כן.
הוא לא תוחם חלל.
בסדר, עכשיו אני תלויות באוויר.
אם זה היה לי גוף שעומד על רגליים.
אוקיי.
גוף אטום שעומד על רגליים, והרגליים באמת יש להם את החלל של פגיעת גדיים, אז זה לא היה נחשב לי למעלה. לא, למעלה אולי כן, אבל למטה לא היה נחשב לי רשות יחיד.
בדיוק. זאת אומרת, למעלה זה היה נחשב, אבל למטה לא.
לא, אוקיי.
בסדר? עכשיו אני רוצה אבל להגיד עוד משהו, אז לכאורה יישבתי את הקושי של רותי ושל חני, אבל אני רוצה בכל זאת להגיד משהו, למה אני בכל זאת לא מסכים איתו. וזה כבר מתחיל ברב חיים, לא אצלו. כי למעשה, לדעתי, בכלל לא צריך להגיע לגודסי. המחיצות... שנמצאות למטה, הדפנות של הכוורת, אני מדבר עכשיו על הכוורת האטומה, הדפנות של הכוורת האטומה נחשבות כדפנות לשטח שהוא על הגג. הם עצמם הדפנות, בלי הגודסיק שממשיך אותם. הם עצמם הדפנות. אם אני מסתכל לפחות מהמבט של מי שבא מבחוץ, אז הוא רואה מולו מחסום בגובה 10 טפחים, זה דופן. אז נכון שהדופן הזאת לא מקיפה חלל ריק, אבל היא דופן לגבי הגג של הכוורת. ובלי גוד אסיק, זה עדיין יהיה רשות היחיד. בגלל שיש סביבו מחיצות. נכון שהן נמצאות מתחתיו המחיצות. אז מה? אבל ביחס למי שבא מרשות היחיד, מרשות הרבים, סליחה, הוא רואה מולו מחיצה של 10 טפחים. אז יש פה מחיצות. אני אגיד יותר מזה. הכלל שלא עושים גוד אסיק, מה פירוש המילים גוד אסיק? הכותל עולה, נכון? הכותל ממשיך או עולה, אסיק זה לעלות לארץ ישראל, אסיק זה לעלות, אוקיי? אז מה זה אומר שהכותל עולה? יש פה כותל ואני ממשיך אותו. גוד אסיק זה לא המצאת כותל יש מאין. נגיד, תחשבו למשל על מצב שלמטה יש כותל של 7 טפחים, לא 10. האם אנחנו נגיד גוד אסיק?
אבל
לא. לא אומרים גודסיק, למה? כי הדבר שלמטה הוא לא כותל. גודסיק זה כשלמטה יש כותל, אז אם כבר הוא כותל, אני ממשיך אותו למעלה. אבל אם מה שלמטה הוא לא כותל, אז לא אומרים עליו גודסיק. אז אם זה כך, אז גם אם אני אגיד כמו רב חיים וקהילות יעקב, שפה אנחנו באמת אומרים גודסיק סביב הגג של הכברת, אבל הגודסיק הזה מבוסס על זה שמלמטה יש גוד, יש כותל. כי אחרת לא הייתי יכול לעשות גודסיק.
זה כותל שהוא בגובה שיוצר רשות אחרת.
נכון. ואכן אני טוען, וזה מה שאני אומר, אז אתה צודק שזה לא יכול להיות כותל כי אין חלל שהוא תוחם. זה הכל אטום. אבל אם אני מסתכל על הגג, כשאני מסתכל על הגג, אז מבחינתי הוא תוחם את הגג. וברגע שאני רואה שהוא תוחם את הגג, אז הוא כן כותל. הרי רק בגלל זה יכולתי לעשות ממנו גודסי, כי אם הוא לא היה כותל לא יכולתי. אלא שאם הוא כן כותל, אז כבר לא צריך את הגודסי, ולא צריך את הבקיעת גדיים, ולא צריך את כל הוורטים של הקהילות יעקב. הוא עצמו כותל. הוא כותל של הגג שלמעלה. ואז מה שקורה, אנחנו בשיעורים הקודמים הסברתי לכם את שיטת רש"י, ואת שיטת, גם שיטת הרח בעצם, שהרשות בכברת זה בעצם מה שלמעלה, להבדיל מתוספות שאמר שהרשות זה מה שבפנים, אבל גם הרח וגם רש"י, לדעתי גם רש"י, בחשבון שעשינו, זה מה שיצא, בעצם סוברים שהרשות היא מה שלמעלה. עכשיו רב חיים הרי לא מקבל את זה, כי רב חיים טוען שאם הרשות זה מה שלמעלה, אי אפשר להתייחס לכברת כחפצה שהוא רשות, שאתה זורק פה רשות, כי זה רק מצפה לרשות.
ירק
התשתית לרשות. כן, אבל אני טענתי הרי לא ככה. אני בכל השיעורים הקודמים אמרתי לא ככה, זה לא מה שהוא כתב. אני טענתי בדיוק בגלל הטענה הזאת, שראיתי שגם לפי רש"י וגם לפי הרח, הרשות נקבעת לפי מה שיש למעלה, לא לפי מה שיש למטה. אז לכן ברור שגם אם הרשות שלמעלה היא רשות יחיד, זה מספיק כדי לתת שם לכברת עצמה שהיא רשות, ולא חפץ. איך באמת? איך באמת? בגלל שהרי הדפנות של הרשות היחיד שלמעלה מיהן?
הכבר.
הרשות של הכברת. אם תגיד גודסיק אחרי זה, זה ימשיך. ואם לא תגיד גודסיק, אז לא צריך. תכלס, כך או כך, אתה צריך גם את הדפנות של הכברת. אז אם זה כך, למרות שמה שלמעלה הוא רשות היחיד, עדיין זה הופך גם את הכברת עצמה לחשב כרשות ולא כחפץ. כי הדפנות של הכברת הם אלה שהם דפנות של הגג, של הרשות היחיד שעל הגג. מבינות מה שאני אומר?
כן.
לכן כל היסוד וכל החילוק של הרב חיים לא נכון, לדעתי. הוא הניח שאם רק הגג הוא רשות היחיד, זה לא מספיק כדי להפוך את הכברת בעצמה להיחשב רשות. אני אומר שזה כן מספיק. וזה מה שקהילת יעקב פה מוכיח מהרח, מיני הרבה רואים את זה ברח. כי הרח עצמו מדבר על כברת אטומה, שלפי רב חיים זה לא יכול ללכת. כי כברת אטומה רק הגג שלה הוא רשות היחיד. ורב חיים הרי אמר, שאם רק הגג הוא רשות היחיד, אז הכברת לא יכולה להיחשב כרשות. אז היא חפץ. נו, אז איך להסביר את הרח, שמתייחס לכברת כרשות, גם אם היא אטומה? אז הקהילות יעקב בעצמו מדייק את זה, ובצדק, זה מה שאני עשיתי בשיעור, בלי לראות אותם. ברח אנחנו חייבים להגיד לא כמו רב חיים. אני גם עוד לא ראיתי את רב חיים אז. ברח אנחנו חייבים להגיד לא כמו רב חיים, כי הרח אומר לנו שלמרות שהגג הוא הרשות היחיד פה, בכל זאת הכברת בעצמה נחשבת רשות ולא חפץ. רק אני טענתי שם, וכאן אני חושב שלא צריך להגיע לפלפול הזה של הקהילות יעקב, אני טענתי שזה בגלל שהדפנות של הכברת הן הדפנות של הגג, ולכן גם הכברת בעצמה נחשבת רשות היחיד, ולכן אני טוען שזה נכון גם עם הכברת אטומה.
אגב, אסיק זה מלשון למסוק, מסיקה
כלפי. כן, בסדר,
לראות
למעלה. כן. בסדר, ברור מה שאני אומר. אוקיי.
מה, רגע, עלית יותר מדי למעלה. ויש לפלפל.
רגע, אז מה? כן, סליחה, תמשיכי, כן יעל. ויש לפלפל.
ויש לפלפל, ועל כן פירש...
יש לפלפל, הכוונה, הוא עצמו מרגיש שזה לא...
צריך עיון ויש לפלפל, אוקיי.
הוא עצמו מרגיש שזה לא חלק מה שהוא אמר פה, צריך עוד לפלפל בזה, אוקיי.
רגע, עכשיו אני לא יודעת מה זה. מה, ועל כן פירש...
על כל פנים.
ועל כל פנים, מבואר ברח, זל, וגם בגוף אטום, הווה רשות יחיד, ואם כן,
הדרה קושיה לדוכתה.
עוד פעם?
חוזרת הקושיה למקומה.
הדקה קושיה...
הדרה, הדרה זה חוזרת, קושיה לדוכתה, למקומה.
כן, לדוכתה. זה גם בעין בתוכו, דלת על דלת, יפטר, זה...
ייפטר. ומה ישנה מגוף אטום?
ומה ישנה מגוף אטום? כלומר, מה הוא שונה מגוף אטום?
כן, מה הוא אומר בעצם? הרי אתה הרך אומר לי שגם גוף אטום, אם יש לו את השיעור הראוי, הכל בסדר, נכון? אבל אם זה כך, אז למה אתה הרך מסביר שצריך להיות בנטו 5.6, ועובי הדפנות זה מה שמעבר? הרי אז אפילו אם זה אטום זה בסדר. זאת אומרת שהברוטו 5.6 גם צריך להספיק. למה צריך ברוטו של 6? הוא חוזר לרך במחלוקתו עם רשי, האם עובי הדפנות נספר בתוך ה-5.6 או לא? בסדר? זאת אומרת, אם אטום לגמרי זה בסדר, אז כשיש חלל של 5.2, ועוד 0.2 מכל צד שנותן לי יחד 5.6, נתייחס לזה בתור אטום. איך זה יכול להיות שהרך אומר שזה לא מספיק? צריך חלל של 5.6, ועוד 0.2 מכל צד. למה החלל צריך להיות נטו 5.6? הרי אפילו גוף אטום זה בסדר. אוקיי?
לקרוא את השורה האחרונה רגע.
כן.
ואם משום שאינו ראוי לתשמישתה, המרינן, אי באי מנח, עלה וכו'.
מה זאת אומרת?
גם אם זה לא, גם אם אין לו חלל שאפשר להשתמש בו, ראוי לשימוש, אמרו גם, רגע, לא הבנתי, מנח עלה, שהוא גם יכול לעלות למעלה?
לא, להניח עליו. מה שהוא אומר זה ככה, היה מקום לחלק, יש פה אפשרות ליישב את הקושייה, היה מקום לחלק ולהגיד שאם הגוף הוא אטום, אז אפשר להשתמש בו, אני מניח עליו דברים. אבל אם הגוף הוא לא אטום, יש לו חלל ויש לו דפנות מסביב, אז עקרונית זה יותר גרוע מגוף אטום. למה? כי פה אני לא יכול להשתמש בו, מה אני אעשה? אין פה איזה משטח להניח דברים. אז על זה אומר הקהילות יעקב, לא נכון, אפשר להניח דברים גם אם זה לא אטום. זה הרי מה שהגמרא אומרת, היא באה עם הנחלה. זה הגמרא שכל האחרונים פה מביאים, ראינו כבר את הגמרא הזאת. שלכן, הרי תוספות עצמו מביא את זה, שלכן הדפנות מצטרפות לחלל, כי הוא יכול להניח עליהם דברים. אז לכן אומר הקהילות יעקב, תכלס בשורה התחתונה, לא ברור לפי שיטת רך, מה ההבדל בין גוף אטום, לבין גוף שהחלל נטו שלו הוא לא 5.6, אלא רק יחד עם הדפנות. במקרה השני הרך אומר שזה לא רשות, ובמקרה הראשון זה כן רשות. הפוך להיגיון. האטום אמור להיות יותר גרוע, לא יותר טוב.
אז מישהו אומר שהחלל הוא לא דלת הדלת, והוא רק משמש כאילו תשתית לרשות היחיד שעליו, אז הרשות היחיד מונחת עליו, אז אפשר להניח.
בכל מקרה אפשר להניח, כן, ברור.
לא, אני אומרת, רשות היחיד עצמה מונחת עליו.
נו, אז מה?
אז... לפי שיטתו, אז היה צריך להיות גם הוא נחשב כרשות היחיד. כי מניחים עליו את רשות היחיד שעל גביו.
נו, זאת השאלה, לא הבנתי.
בסדר.
זאת השאלה. ולפי הרך, אתה אומר לי שבגלל שיש רשות יחיד מלמעלה, אז אפילו אם בפנים אטום זה נקרא רשות. אז אם ככה, גם כאשר זה חלול בפנים, רק השטח, הנפח נטו, לא כולל 4x4, אלא רק יחד עם הדפנות, כיוון שעליו יש רשות יחיד, כי אפשר להניח עליו דברים, אז עדיין זה צריך להיות רשות יחיד. למה שם הרך אומר שלא? אוקיי, מי הבא?
תודה. אני מוכנה.
אוקיי.
אבל טוב, אני קצת בדילי של איזה כמה שניות, וגם זה קטע שלא הבנתי כלום בו, אז מראש אני
אומר. אז לא כדאי. אז מי כן מוכנה? נחמה, רותי, מה איתכן?
אני מוכנה, אבל אני היום לא חזרתי על זה, כי חזרנו פעם קודמת.
אני פשוט, יש לי פה בנייה, זה מבלבל אותי, הם כל הזמן דופקים, אם אתם לא שומעים, אני יכולה.
אנחנו לא שומעים. זה בסדר?
זה בסדר, כן.
אני לא רואה אתכם, אז אני כל פעם צריך להפסיק את השיתוף.
איך אתה יכול?
אוקיי.
אני יודעתי, כן.
כן.
ולעניות דעתי ליישב שדת הרך, זל דה אמאי
מה הכוונה הוא די מי? הוא די מי הכוונה ואלה שאיתו. במפלגה שלו. אלה שאימו.
אלו שכן, דסברי דאוב מחיצות הכברת, אין משלים לשיעור דל דל דל.
מה ישנה?
מה ישנה מבואר בחולייתו?
מבור וחולייתו.
מבור וחולייתו, דאוב המחיצות משלים לשיעור דל דל דל. וכתאי מה התוספות?
כקושיית התוספות.
כקושיית התוספות?
מה זאת אומרת? עוד פעם, לפני שממשיכים, תוספות הרי יקשה על רב, מה הוא יקשה?
הוא יקשה, הוא אמר שיש לנו דוגמה שבו, שהוא פחות מדלת על דלת וחולייתו מושלמה.
וכן, גם לפי הרב.
ובכל אנחנו רואים שהדפנות מצטרפות ל... לחלל שמשלימה
בשטח, אותו. לא בגובה, כן? אנחנו מדברים על השטח.
כן.
אז אם ככה, שואל התוספות על הרך, אז אתה לשיטתך הרך, שיש חלל של פחות מדלת על דלת, אבל ביחד עם עובי הדפנות זה כן מגיע לדלת על דלת, אז זה היה צריך להיות בסדר. נכון? זה מה ששאל התוספות. כן. עכשיו הוא רוצה ליישב את הרך מקושיית התוספות. זאת אומרת, והוא באמת... באמת...
סבירה... ואין מנח עליה. אז
עכשיו
יש לנו סברה שהוא משלים רק במקרה של חוליה, כי חוליה משמשת לדברים שאפשר להניח שם משהו, לכן היא מצטרפת לחלל, נכון? שמנח עליה מידי. וצריך להיות, אם כן, גם שאין דלת על דלת כלל, ואפילו בצירוף המחיצות, אחתי נעימה, היא באה עם מנח עליה, מדי שיהיה הדף.
יהיה הדף, הדף הכוונה חתיכת קרש.
מה זה?
כן, הדף בולט משהו מכאן ומכאן, הוא משמש, ואפילו שמשהו בולט החוצה והוא שימושי, על כן, צריך לומר שזה גם יכול להשלים,
כשאני
הבנתי, כן?
נכון. מה הוא טוען בעצם? הוא אומר ככה, בוא נמשיך את קושיית התוספות. אפילו אם החלל ביחד עם עובי הדפנות אין בו 4x4. הכל ביחד הוא רק 5 טפחים, כולל עובי הדפנות. הרי עדיין אני יכול להניח עליו משהו, רק הוא יהיה בולט הצידה. נכון? אז למה שזה לא יספיק? למה התוספות עוצר? למה התוספות עוצר כאשר בברוטו יש דלת על דלת? אני יכול לשאול את אותה שאלה, אפילו אם בברוטו אין דלת על דלת. הרי אתה יכול להניח על זה משהו, אז הוא יבלוט לצדדים, אבל עדיין יש לזה שימוש.
כאילו, כל הנימוק הזה של שימוש הוא קצת בעייתי יוצא.
אוקיי, זה מה שהוא אומר.
וצריך לומר...
ועל כוח צריך לומר, פה, אנחנו פה, כן, תראו...
כן, אני פשוט קוראת לא מהמסך.
כן, כן, אז אני מראה לכולם במסך.
סבבה, אבל אצלי אני עשיתי קצת יותר גדול, בגלל זה אני קורא את
זה. ועל כוחך צריך לומר.
כן, צריך לומר. בלית המקום דלת על דלת, לא אומרים את ספרד, היא באה מנח. זאת אומרת, כאשר, כשאני מבינה, אם אין לך... סך הכל מקום דלת על דלת, אתה לא מפעיל את הנימוק הזה שאפשר להניח שם משהו.
זה שאפשר להניח
על הדברים, כן.
זה שאפשר להניח דברים על הבור והחולייתו, או על הכברת עם המחיצות, או מה שאתם רוצים, זה רק כאשר יש שטח דלת על דלת, זה לא מהווה תחליף להיעדר שטח מספיק. אתה שואל את עצמך, איזה שימוש יש בדבר, אני אומר, יש שימוש, אפשר להניח עליו משהו, אבל אם אין שטח דלת על דלת, זה שיש שימוש זה לא פיצוי לזה, זה לא יעזור.
דלת על דלת כולל המחיצות.
כרגע זה כולל המחיצות, תכף נראה, כן. הלאה?
רק דעית דלת על דלת לצירוף הבור ומחיצתו, דנחשב שבר מקום, אלה שאין ראוי לתשמיש. וכל שאין ראוי לתשמיש של דלת דלת פקע ממנו תורת הרשות והכי נמי בבור וחולייתו ורע אינו ראוי לתשמיש של דלת על דלת. ואהה, אמרינן.
ואהה, אמרינן, ועל זה אנחנו אומרים.
כן.
אה, והא' זה תמיד על.
כן.
והא זה זה. כשאנחנו אומרים אהה, כוונה על זה. כן, ועל זה, מה שאמרנו.
סברת אי באי מנח. ורק במקרה הזה אפשר להגיד אם באי מנח.
ואבי שפיר ראוי לתשמיש.
אחד אישגי ראוי לתשמיש. ואז זה, באמת אני מסתכלת אם זה ראוי לתשמיש, המקום הזה לא. ומקום איתה כאן משום, זה גם בלא סברה אי באי מנח וכו'. חשיב מקום. דלת על דלת, דהיינו, על ידי צירוף הרצפה של הבור עם עובי המחיצות. וכל זה נראה...
מוכרח. בואי נעצור רגע פה. מה הוא אמר עד כאן?
שמרב יוחנן, כאילו מרימים את הרצפה.
רגע, רגע, לא, זה ההמשך. לפני כן, לא לקפוץ. מה הוא אמר עד כאן?
אנחנו מסתכלים על... אני חושבת שאנחנו מסתכלים על הבור כולו ביחד. כאילו רצפה מצורפת
לא, לא, עוד פעם, זה ההמשך, זה ההמשך. מה הוא אמר עד כאן?
על ידי צירוף הרצפה של הבור.
כן.
שבלי שטח מינימלי אי אפשר להביא את הטיעון של שימוש.
בדיוק. זאת אומרת, מה שעידית אומרת, אנחנו בעצם צריכים, בשביל שהדבר יחשב רשות יחיד, יש שתי דרישות בלתי תלויות. דרישה אחת, שיהיה לו שטח של דלת על דלת, נקודה. דרישה שנייה, שיהיה לו שימוש.
כן.
אם אין לו שטח דלת על דלת, לא יעזור שיש לו שימוש. לכן הוא אומר, אם השטח ברוטו, אין בו דלת על דלת, כולל המחיצות, אין בו דלת על דלת, אז זה שיש שימוש לא יעזור. אם השטח הוא כן דלת על דלת, וכל הבעיה שלך, רגע, אבל מה עם שימוש? אז הוא אומר, יש שימוש, אני יכול להניח עליו דברים. אוקיי?
רגע, אוקיי, השימוש, אם הוא אטום, ואני יכול להניח עליו דברים, הוא יכול להיחשב.
לא,
צודקת.
בואו נדבר עכשיו בחלל.
לא, שנייה, היא צודקת, זה על אטום. כי המשפט הבא עכשיו יגיד לי למה זה נכון גם כשיש חלל. בינתיים לכאורה זה על אטום. אז הוא אומר, אך צריך עיון, עכשיו תמשיך לגבי.
לא, הוא לא אטום.
רגע, רגע, תראו, אך צריך עיון... יש לך? פה. רואות פה?
אך צריך עיון איך מצטרף זה עם זה, והרי רצפה למטה, ועובי המחיצות למעלה.
מה הכוונה? מה השאלה?
שזה בור, כאילו, איך אתה מצטרף את הרצפה שנמצאת למטה?
הם לא עלו פה משנה.
עם אותם הדפנות, עם אותם החוליות שהם...
עם הרוחב של הדפנות, כן? איך אתה מצרף את השטח של הרצפה שנמצא למטה, עם הרוחב של הדפנות שנמצא למעלה, שבהתל על, שמסתכלים על זה מלמעלה, אז רואים שיש בזה שטח דלת על דלת, אבל הגבהים הם שונים. איך אתה יכול לראות בזה רצפה של דלת על דלת?
וזה,
הנה, פה נכנס השאלה.
זה דומה במשהו למה שאנחנו מסתכלים מהגג. אם אנחנו יכולים לצרף את ה... לא יודעת... אם למעלה זה יש שטח, לא יודעת.
לא, פה נכנסת השאלה, איך אנחנו קופצים מכוורת אטומה לכוורת חלולה. בכוורת אטומה אין בעיה. העובי של הדפנות מצטרף לשטח של החלל, כי זה הכל באמת שטח אחד בגובה אחד. אבל כשהכוורת היא חלולה, אז שם אתה צודק, יש שטח דלת על דלת. וגם יש תשמיש, והכל בסדר. רק דבר אחד לא בסדר. שאין פה שטח רציף של דלת על דלת, יש הבדלי גובה.
אז זו התשובה של רבי נחנן, שמתחייחסים.
רגע, וזה אומר...
אוקיי, אז הוא אומר, אז מה הוא עונה ונראה?
עוד שאלה, קטנה. אם יש הבדלי גובה, אז בקטע אחד אין לי 10, ובקטע השני יש לי 10, או בקטע אחד יש לי 10, בקטע השני הוא יותר מ-10?
תקראי לזה איך שאת רוצה, מבחינת הגובה של הדופן. לא משנה, אין לי רצפה רציפה של דלת על דלת.
הם לא באותו מישור, רצפת הבור וה...
אבל זה אומר שבסך הכל, אם ככה בחלל יש לי בעיה, בגובה תהיה לי בעיה.
הגובה הוא 10. הגובה של המחיצות הוא 10.
אם המישור לא יש
לי, זה רק דמיונים.
רגע, יעל, כן?
יעל? אם המישור לא ישר, באיזשהו שלב במישור, אין לי גובה 10.
למה? יש בור למטה. איזה כוורת, בסדר? הכוורת התחתית שלה... יש בה 5.2, בסדר? ועכשיו יש לה דפנות של 0.2 משני הצדדים, כך שהשטח ברוטו הוא 5.6, הקוטל. אז זה בסדר, נכון? והגובה הוא 10. אומר הקהילות יעקב, כן, אבל עדיין יש פה בעיה, יש פה תשמיש, יש פה שטח, הכל מצוין, אבל חסר עוד משהו. השטח לא באותו, לא באותו מפלס.
כלומר, השטח העליון והתחתון?
נכון, okay. ה-0.2 של הדפנות וה-5.2 של הרצפה הם בגבהים שונים, אז אין פה שטח מיועד לתשמיש ל-5.6.
אוקיי, טוב, סליחה, תודה.
אבל אנחנו עדיין מדברים על בור וחולייתו, נכון?
אותו דבר, ונראה שיסודו...
כן או לא?
כן,
לא?
כן, כן, אותו דבר.
נראה שיסודו הוא מדין,
רגע, איפה אנחנו?
פה, אני מסמן פה.
חבות רעמים, מה זה?
הדבר הנמוך, מרוממים אותו, לא?
חבות רעמי...
אני יכולה להסביר את זה מצוקה.
כן, כן, דברי.
עד כמה שאני זוכרת, פשוט שלמדתי את זה. בצוקה יש שאלה על הסכך. מה קורה עם הסכך? יש לו קורות, אבל הם לא באותו גובה.
זה סוכה מדובלת.
הם בהפרש ביניהם מעל 3 טפחים, כי אם זה בהפרש של פחות מ3 טפחים זה לבוד.
נכון.
עכשיו, מי שמסתכל מלמעלה, גם אם יש קורה אחת ככה, קורה למעלה, קורה למטה, קורה למעלה, לכאורה מי שמסתכל מלמעלה או מלמטה, הוא יכול לראות, אם הייתי מציירת את זה בדו מימד, הייתי רואה משטח אחד גדול. לא הייתי רואה... בהסתכלות נגיד מאווירית מלמעלה, זה נראה משטח אחד.
זה נקרא היטל על, כן, היטל על של זה זה שטח.
כן, אז אפשר לחוות כאילו את הקורות, לא משנה אם מלמעלה או מלמטה, אפשר לחוות אותם שהם כאילו במישור אחד. אז
במבט מלמעלה, בסוכה מדובללת, וכן שני קורות המתאימות, אחת למעלה ואחת למטה, ומצטרפים להן מדין חבות רמי, אף על פי שכנראה...
רגע, עד כאן, מה הוא אומר? בסוכה מדובללת, סוכה מדובללת זה סוכה שהסכך שלה בגבהים שונים. לפערים יותר מ3 טפחים, אנחנו אומרים חבות רמי, מה הכוונה חבות רמי? זרוק את זה למטה, חבות את זה למטה, ותראה כאילו כולם באותו רובד, או במילים אחרות, כשאני מסתכל בהיטל על, לא אכפת לי שיש פה מפלסים שונים, אני רואה את הכל כאילו באותו מפלס.
ראש לרומם את החבות.
לא משנה, זה הכל באותו מפלס,
חבות רמי. או מלמטה או מלמעלה.
בפשטות הכוונה כלפי מטה, אבל זה לא משנה, אוקיי.
אז למה רמי?
אף על פי שכנראה, דחבות רמי לא אמרינן אלה כנגד אוויר, דרואים העליונה כאילו היא למטה, אבל לא שייך לומר על עובי המחיצות, כאילו הוא חבות למטה, כיוון דה שממשו מלאה מראשו ועד סופו. זאת אומרת, אין שם אוויר, איך אתה יכול למלא את זה?
בחבות רמי, מה קורה בסוכה מדובללת? בסוכה מדובללת יש לי קורה פה וקורה פה. מתחת לקורה הזאת יש אוויר. אז אני רואה את הקורה הזאת כאילו ירדה למטה, ועכשיו היא באותו מפלס כמו התחתונה. אבל אצלנו, מה קורה בכוורת או בבור וחולייתו? יש לי בור, ומסביב על הדפנות יש חוליות, חומה של החול, אוקיי? עכשיו, מה שקורה פה... זה שמתחת לגג של החול יש את החול עצמו. אתה לא יכול להוריד אותו למטה לגובה החול, לגובה הבור, סליחה. יש, זה מלא, זה לא אוויר. אז לכן אי אפשר לכאורה לעשות חבות רמי במצב כזה. אז אומר הקהילות יעקב אפשר מכל מקום.
אם אני מסתכלת מלמעלה, אני בכל מקרה לא רואה את החלק התחתון.
לא משנה, אבל הטענה היא שרק כשיש אוויר למטה, אני מוכן לראות את זה כאילו שהוא נוחת למטה. אם למעלה, אם למטה זה מלא, אז ההיטל על לא מספיק, אז צריך שזה יהיה באותו מפלס.
אז הוא אומר, בכל מקום, יש לומר איפכה, ורואים את הרצפה כאילו היא עולה למעלה, שזהו גם כן מדין חובת רמי. זאת אומרת, לא משנה, להוריד ולהרים, אתה יכול להשתות.
יכול את הרצפה של הבור להרים למעלה, ומעל הבור באמת זה רק אוויר, נכון? פה המסלול עובר דרך אוויר. להוריד את החוליות אל הבור אי אפשר, כי פה יש בדרך חול, לא אוויר. אבל אם אני מעלה את הרצפה של הבור לגובה של החוליות, אין בעיה, כי המסלול הזה הוא מסלול שעובר דרך אוויר. אז זה בסדר. אז החבות רמי בעצם נפעל בכיוון ההפוך. וכדאמרינן גבי קורות, שרואים את העליונה כאילו היא למטה, ואת התחתונה כאילו שהיא למעלה, זה גמרא בעירובין.
ואם הבור מלא במים ולא באוויר?
הבנתי.
האם יש פה, אם הבור מלא במים, לא באוויר.
אז זה בכל מקרה, אז הוא חלל, אז זה לא בור.
אוקיי, תודה.
ואת התחזונה כאילו שהיא למטה. עיין שם, פרק כמה די רובין,
דף י' ד'
דף י' ד' הוא בסוכה שם.
דאח הנאמי, וגם אצלנו,
דין כבוד רמי, רואים את, את הרצפה שהיא שווה עם העובי המחיצות, ויש כאן מקום דלת על דלת, ורק שעל כל פנים אינו ראוי להשתמש, ואחר אמרינן היא באי מנח מדי ומשתמש. זאת אומרת...
אוקיי, עד כאן, מה הוא אומר פה?
הוא אומר, אני כשאני הבנתי, שהדרישה שהפנות צריכים להיות שימושיות.
זאת אומרת, הוא אומר ככה, תראו, למעשה, יש פה שאלה, יש פה שאלה שהוא בכלל לא שם אותה על השולחן.
אם למעלה אולי...
הוא אומר, אם אני שם את ה... אם אני לוקח את הרצפה של הבור למעלה, זה החבות העמי שלי.
כן.
אז למה צריך את הסברה של ליבאי מנח עליו וכולי? אז הם בעצם נמצאים כולם פה, זה שטח של 4x4. מה הבעיה?
לא, אבל זה... לא, לא, זה דרישה של השטח. זה מבחינת השטח, אבל צריך גם את הדרישה השנייה.
השימוש צריך להיות שימוש בפועל. לא מספיק שהלכתית זה מוגדר להיות באותו מישור, באותו מפלס. השימוש צריך להיות שימוש בפועל. ועל זה שואלת הגמרא, מה עם השימוש? ביונה שהוא יכול להניח על זה משהו, ולכן גם יש שימוש. אז מה קורה עכשיו? שלושת הדרישות התקיימו.
רגע. אז זה הוא אמר לגבי כברת?
רגע, לא, זה הוא אמר על בור. שנייה. מתקיימות שלוש דרישות. דרישה אחת, שיהיה שטח 4x4. דרישה שנייה, שהשטח הזה יהיה באותו מפלס. דרישה שלישית, שיהיה ראוי לשימוש. שלוש דרישות, לא שתיים. עכשיו, מה קורה בבור וחולייתו? יש בור, והחול מסביב מקיף אותו, כן? אז בבור וחולייתו אני אומר ככה.
זה מתקיים, זה מתקיים.
מבחינת השטח זה מתקיים, כי הגג של החול, יחד עם השטח של הבור, נותן לי 4x4. זה באותו מפלס, בגלל שיש דין חבות רמי. אז אני רואה את התחתית עולה למעלה. וזה ראוי לשימוש, בגלל שאני יכול להניח על זה משהו. כל דבר כזה פותר אחת מהבעיות, בעיה אחרת. שיש לנו בעניין. בסדר? עכשיו הוא מגיע לתרצת מה שהוא שאל.
אפשר לחזור רגע לקטע של מה פותר את הדלת על דלת?
החיבור של השטח של הגג של החול, יחד עם התחתית של הבור. במבט על. בתל על אנחנו רואים את זה כ4x4.
מעלים את הרשת של הבור, ביחד עם החלל של הבור?
לא. השטח של תחתית הבור, ביחד עם השטח שנמצא מעל החול. תסתכלי על זה בהיטל על. בהיטל על רואים פה שטח של 4x4, סך הכל, שחלקו בו וחלקו ערמות חול. בסדר?
כן, תודה.
אוקיי, מי הבא? זה הסיום?
אני מוכנה.
קדימה.
ועל פי מה שנתבהר, נמצא דיסוד הדין, דעובי המחיצה, משלים לשיעור ד' על ד', ומייעילך את הדחבות רמה, ורואים אותן כאילו הן שווים, ויש כאן מקום ד' על ד'.
שנייה, אני מזכיר רגע עוד משהו, מה הקושייה שעליה הוא רצה בכלל לענות? צריך להחזיק ראש. עברנו כבר הרבה דרך. מה הקושייה שהוא מנסה ליישב? הייתה קושייה על רך.
למה הקירות מצטרפים לחלל?
מה ההבדל בין גוף אטום לבין גוף שהוא דורש ממנו?
מה ההבדל בין גוף אטום לגוף שהברוטו שלו הוא 5.6 אבל הוא חלול באמצע? לכאורה השני צריך להיות עוד יותר רשות מאשר הראשון, אבל הרך אומר הפוך, האטום הוא רשות והשני הוא לא רשות, איך זה יכול להיות? אז עכשיו הוא מסביר לאור כל מה שהוא הכין עד עכשיו, עכשיו בא הפאנץ' ליין.
אוקיי? והנה הרמב"ן ז"ל, במלחמות בסוגיה דקברת, כתב דלא אמרינן לבוד וגוד אחית, מחיצתה וגוד אסיק בכלים. כלומר, בכלים אי אפשר להשתמש בגוד אסיק. אז אם זה לא...
ושווי הרשות, ושווי הרשות. לא אומרים את כל ההלכות הפיקטיביות האלה, גוד אחית, גוד אסיק, לבוד, כל ההשלמות ההלכתיות, לא אומרים את זה בכלים כדי להפוך אותם לרשות. זאת אומרת, כשיש כלי גדול כמו הכברת, 4 על 4 וגובה 10. אז אם יש לו את השיעור המתאים, אז הוא הופך לרשות. אבל אם הוא צריך בשביל להשלים את השיעור שלו, הוא צריך כל מיני הלכות מיוחדות, אז אנחנו לא אומרים שהכלי הופך לרשות על ידי ההלכות המיוחדות האלה. ההלכות האלה נאמרו ברשויות, לא בכלים.
כן, ונעיד, גם כלי נעשית רשות, זהו, כשיש בה במציאות השיעור, אבל לא על ידי הלכתות. והתבהר אם ירצה השם לעלם, ומעטה התיישב היטב שיטת הראשונים ז"ל, הדבקברת לא מצטרף עובי הכלי לדלד על דלד, דלפי מה שנתבהר, הדבור וחולייתו מצטרף לארבעה הוא, אך מכוח הלכתה דחבות רמה, וכן נראה לי.
בקנל, בקנל, כמו שהסברנו כבר.
וכל זה בבור וחולייתו. אבל בכברת שהוא כלי, שאין בו חלל של דלת דלת, לא אמרינן חבות רמה לשווי רשות על ידי הלכתו, אלא אם כן יש לה במציאות השיעור, ומשום אך אי אפשר לצרף כאן עובי המחיצות לשיעור דלת על דלת לשווי רשות, ולא דמה להאי דירובין דמיירה בחוליית הבור והסלע ולא בכלים. ונכון,
בעזרת השם יתברך. מה הוא אומר?
אז הוא אומר שהכברת אין בה חלל של דלת על דלת, אז היא כלי.
אלא רק יחד עם עובי המחיצות. ואז מה? איזה בעיה יש לנו? שימוש יש, שטח גם יש.
אי אפשר לעשות רמה.
עוד פעם, שנייה, שנייה, שלב שלב. יש לנו את הכברת. אנחנו מדברים על כברת, השטח ברוטו שלה הוא 5.6.
כן.
אבל בחלל לבד אין 5.6. אז בואו נראה איזה משלושת הדרישות מתקיימת פה. את השטח הכללי יש, נכון?
כן.
את השימוש, שימוש גם יש, אפשר להניח עליה דברים.
אי אפשר להגיד דחבות רמה.
אבל זה לא באותו מפלס. זה לא באותו מפלס, אלא אם כן נעשה חבות רמי, ונגיד שהקרקעית של הכברת עולה למעלה להיות בגובה של החלק העליון של המחיצות. אבל חבות רמי לא אומרים בכלים, כברת זה כלי.
אבל לגבי אטום, יהיה לנו פה בעצם שתי אפשרויות.
לגבי אטום אין שום בעיה.
אם הולכים לפי הגישה של רבנו חנאלל, אם מפרשים אותו שזה גוד אסיק, אז לא אומרים גוד אסיק בכלים, ולכן גם האטום הוא בעיה. אבל אם אנחנו הולכים לפי השיטה שאתה אמרת, שזה לא צריך פה גוד אסיק, אלא שפשוט יש גם ככה מחיצות, אז זה כן יחשב רשות.
זאת הערה מאוד מעניינת, האמת שחשבתי עליה, לכאורה זה ראייה למה שאני אמרתי קודם, נגד הקהילות יעקב ורב חיים, אבל אני לא 100% בטוח, כי צריך לבדוק האם הגודאסיק שאותו הם אומרים, הרי הגודאסיק לא משלים פה שיעור, אלא הוא רק, הוא אומר, הכל קיים פה בסך הכל, רק אני רואה את הגודאסיק כמחיצות שמקיפות את החלל, זה לא משלים את השיעור של הכברת, שהיא תהפוך להיות בשיעור הראוי. יכול להיות ששם כן, גם לפי הרמב"ן יגידו הלכתות, אני לא יודע. אבל בפשטות את צודקת, שזאת ראיה למה שאמרתי קודם. עוד פעם, אז אני מסכם רגע מה הוא אמר. מה שהוא בעצם אמר זה ככה, בשביל שרשות תהיה רשות יחיד, צריכים להתקיים שלושה תנאים. תנאי אחד, שיהיה לה שטח דלת על דלת, ברוטו אפילו. תנאי שני, שיהיה שימוש. תנאי שלישי, שהשטח הזה יהיה באותו מפלס. כל דבר כזה צריך להיבדק לחוד. עכשיו הוא אומר, מה קורה בבור וחולייתו? בבור וחולייתו, שטח יש, סך הכל הבור פלוס החוליות, יש שטח מספיק.
שימוש יש.
שימוש יש, כי אפשר להניח על זה דברים. אותו מפלס של הרצפה, גם יש, כי עושים חבות רמי לתחתית הבור כלפי מעלה. נכון? אז הכל בסדר. מה קורה בכברת? בכברת, שטח יש, שימוש גם יש, כי אפשר להניח על זה דברים, אבל זה לא באותו מפלס, כי דין חבות רמי לא נאמר בכלים, וכברת זה כלים. בור וחולייתו זה לא כלים, שם אומרים חבות רמי, אבל כברת היא כלי, בכלים לא אומרים חבות רמי, וכיוון שכך זה לא נמצא באותו מפלס, ולכן אומר האח, שאי אפשר, צריך שיהיה בחלל נטו 5.6, אי אפשר לצרף לזה את השטח של המחיצות, לא כי השטח לא מצטרף, השטח מצטרף, בגלל הדרישה של המפלס אי אפשר לעשות את זה. זה החידוש של הקהילות יעקב. ולכן אין לי בעיה עם כברת אטומה. כי בכברת אטומה זה לא חבות רמי, זה פיזית נמצא באותו מפלס. אוקיי?
אבל מה יגיד רש"י על זה?
לא הבנתי?
מה רש"י יגיד על זה?
מה רש"י צריך להגיד על זה?
אתה אומר שהוא כולל בשטח את הדפנות עם החלל. אז אין לו חלל דלד על דלד.
קודם כל, רש"י לא חייב לרמב"ן שום דבר, והוא יכול להגיד שאומרים חבות רמי גם בכלים. זה רק הרמב"ן. אני משתמש ברמב"ן כדי ליישב את הרך, כי יש לי קושיה על הרך. אבל אם מישהו לא חושב כמו הרמב"ן, אז לא, אז הוא חולק עליו. אוקיי. עד כאן. הספקנו לפחות את רב חיים, את הקהילות יעקב. רב חיים לא הספקנו אפילו לגעת. ידעתי שלא נגמור, אבל חשבתי שאולי נתחיל. בסדר, אבל את הלקח שלנו הפקנו, אני מקווה שבסך הכל למדנו משהו.
ביום שלישי באוניברסיטה.
יום שלישי באוניברסיטה, אלא אם כן תבוא הודעה אחרת. יום שלישי באוניברסיטה, מתחילים בשיעור שלו, ואז אני אשלח לכם כבר את הסדר העבודה.
אז זה אומר שמתחילים ב-8:45 באוניברסיטה?
כן.
כן? וזה יהיה עד 1?
ברבע.
בסדר. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
אני רוצה רגע להגיד שאני לא אוכל להגיע ביום שלישי. כן. יש לי משהו בעבודה שאני חייבת להיות שם. ויש גם משהו ב-24, אבל זה כבר לפעם אחרת. הזיזו, הזיזו את הראשון לשישי. זה אמור להיות השבוע.
כן.
בסדר, טוב. תודה רבה.
שבת שלום. שבת שלום.